טוב. שלום. בהמשך למה שאנחנו עושים, הרבה פעמים בימי חמישי, כל השיחות והבירורים מסביב לתפקיד ישראל, מהות האדם וכל מיני דברים אחרים שאנחנו נוגעים בהם בכל מיני כיוונים. אחד הדברים שאנחנו נתקלים בו זה מה התפקיד של ישראל בקשר לאומות העולם ובקשר לעולם כולו. אז הרב שרקי, ראש ברית עולם, יושב ראש ארגון ברית עולם, שבעצם אפי, אני אתן כמה מילים קצרות רק בשביל להבין כמה, שאפי הוא מנכ"ל ברית עולם.
לפני כשנה וחצי, שנתיים, הקמנו גוף שהרעיון שלו מתוך אמונה גדולה, מתוך המחשבה הגדולה שאנחנו בתור יהודים, מתוך הרעיון הגדול שיש מה שיש לנו לתת לאומות העולם. הגוף שלנו היום עד היום על שני תפקידים עיקריים, כשהתפקיד הראשי שלו הוא לתת מענה. היום אנחנו עומדים על 13 קהילות של גויים מסביב לעולם. זה חבר'ה שהם לא נוצרים, לא מוסלמים, זה חבר'ה שעזבו את הנצרות, עזבו את האסלאם, הם גם לא יהודים. התפקיד השני שאנחנו מנסים עוד לעשות, שזה גם יהיה חלק מהשיחה תכף, אני מאמין, זה, הייתי קורא לזה שינוי תפיסתי חברתי, מתפיסה חברתית דתית-לאומית לדתית-לאומית אוניברסלית. זאת אומרת, מה המקום שלנו, מה היחס שלנו כלפי אומות עולם, מה היחס שלנו כלפי הגויים, האם זה היה אותו שיקצה שעד עכשיו היה רק, לא יודע מה, דחוי ולא נמצא ומזלזלים, לבין אותו עד אחד שעכשיו אנחנו רואים בו ערך בתור בר שיח, בתור חבר, בתור משהו שיש לו ולנו מה לומר. וזה בעצם הארגון שלנו.
אנחנו פשוט נקרא איזה קטע שבמקרה הוא יצא של הרב קוק, שהוא בעצם נותן את רוח הדברים, כפי שפחות אנחנו מאמינים בה, רואים אותם, מתחברים מאוד למה שכתוב. הולך ככה, משמונה קבצים, פסקה ת"ז. אהבת הבריות צריכה להיות חיה בלב ובנשמה, אהבת כל האדם בייחוד, ואהבת כל העמים כולם, חפץ עילוים ותקומתם החומרית והרוחנית, והשנאה צריכה להיות רק על הרשעה והזוהמה שבעולם. אי אפשר כלל לבוא לידי רום הרוח של הודו לאדוני הכירו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו, בלא אהבה פנימית, ממעמקי לב ונפש, להטיב לעמים כולם, לשפר את קנייניהם, לאשר את חייהם. תכונה זו היא שמסגלת את רוחא דמלכא משיחא לחול על ישראל. בכל מקום שאנו מוצאים רמזי שנאה, הרינו יודעים ברור שהכוונה היא רק על הרשעה, שהיא מרתקת בחוזקה את האיגוד של עמים רבים, גם בהווה, ובייחוד בימים מקדם, שהייתה זוהמת העולם יותר מסואבת. אבל עלינו לדעת כי נקודת חיים, אור וקודש, תמיד לא זזה מהצלם האלוהי שנכנן בו האדם בכללו. וכוננו בו כל עם ולשון, כל אחד לפי ערכו, וגרעין קודש זה ירומם את הכל. ומתוך נקודת חיים זו, אנו חפצים את העילוי הגמור שיחול בעולם, את אור הצדק והמשרים, המתאחד עם ההוד והתפארת, עם הגבורה והנצח, והשלמת היצור כולו, והאדם וכל אגפיו בתחילה. זאת הנשמה הפנימית המונחת בעומק הדעת של כנסת ישראל, שברוך השם עלינו איננו הולכים ומעוררים אותה לחיים מעשיים ורוחניים. קצת ארוך, אבל נראה לי עמוק וקולע. ומפה ועלה, הרב שרקי.
טוב, ערב טוב, תודה רבה. שתי הקדמות היו חשובות מאוד. תודה רבה לציבור שטרח במזג האוויר הזה מגיע. אז שלום לכם. אני רוצה להגיד לכם שזה מזכיר לי חוויה אישית לפני כשנתיים, שנתיים וחצי. הלכתי לבקר את קבוצת בני נוח שברוטרדם שבהולנד. וזה היה יום של שלג קר ביותר, אפילו במושגים הולנדיים. ולכן באו 10 אנשים בלבד, אבל זה היה מרתק ביותר. אגב, לאחר מכן הייתה על זה כתבה באחד מהעיתונים החשובים של הקהילה היהודית, ושם הייתה יערה קטנה, שאלו את אחד הרבנים בהולנד מה הוא אומר על הרב שרקין, זה אני, ואמרו, אז הוא אמר, אם הוא מתעסק בגויים, כנראה שהוא לא רב גדול. אז תודה רבה שאתם בכל זאת נותנים את הקרדיט, וישר כוח לכל החבר'ה של הצחים, שתורכים וממש אידיאליסטים ופועלים יומם ולילה לקידום רעיונות חשובים, ואני אומר את זה לא רק בתור נימוס, אלא בתור הערכה אמיתית. ובכן, במה אנחנו עסוקים? אנחנו עסוקים, כפי שכבר דיברו איתכם, על איזשהו חזון משונה קצת. כן, כלומר, משונה לא בגלל שהוא לא אמיתי, אלא בגלל שהוא, הייתי אומר, לא רגיל בתודעה הציבורית, וזה מה שנקרא תורת בני נוח. אז כשאני אומר לאנשים, תראה, אני עוסק עכשיו בענייני בני נוח, אז הוא אומר, כן, כן, יש לי כמה בני נוער בקהילה שצריכים, כן, כולם משוכנעים שמדבר על הנוער. כן, או יש לי שאומרים, בני נוח? מה, מה זה? אז זה אבנגליסטים, כן. כלומר, בכלל, המודעות לדבר שהוא כל כך בסיסי ביהדות, אנחנו נראה עד כמה שהוא בסיסי ביהדות, נשכח. או על כל פנים נדחק לפינה, או לפעמים גם מרימים גבה בשביל מה לך להתעסק בדברים האלה וכדומה. טוב, אז הייתי רוצה קצת להזכיר דברים פשוטים, אבל אולי הם לא פשוטים לכולם, אולי זה טוב להזכיר לעצמנו. ראשית כל, מהו הרקע להופעת עם ישראל בהיסטוריה לפי התנ"ך? כן, הדבר מאוד תמוה הוא שההיסטוריה האנושית איננה מתחילה עם היהדות. דבר שממש פוגע בתחושה האגוצנטרית שלנו. היינו רוצים שאדם הראשון יהיה יהודי מניח תפילין ושומר שבת. והנה אנחנו רואים שאדם הראשון הוא גוי. בכלל, אנחנו רואים שההיסטוריה האנושית מסתרעת לאורך אלפי שנים, לא יותר מזה. עד שבאיזשהו שלב של ההתפתחות ההיסטורית מופיע עם ישראל. אנחנו הרי מאמינים שהעם הזה הוא עם חשוב, יש לו מה לומר, והקדוש ברוך הוא אוהב את העם הזה. אז אם כן, והתורה גם מספרת שיש רקע אוניברסלי להופעת עם ישראל, אז כנראה שכדי להבין מי זה עם ישראל, אנחנו צריכים להבין מי זאת האנושות, ומתוך כך מה אנחנו עושים בתוך האנושות הזאת. המאורה שמוצמד בתורה להופעתו של אברהם אבינו, הלא הוא הסיפור של מגדל בבל. מגדל בבל, ההיפרדות של התרבות האנושית ושל החברה האנושית למדינות, לתרבויות וכדומה, ועל רקע זה מופיע אברהם. אולי אני אסביר קצת מה הייתה הדילמה, אני מדבר פשוט לפי פסוקי התורה, הדילמה שהאנושות הייתה נתונה בפניה משעה של מגדל בבל ואילך. אנחנו יודעים שהסיפור של מגדל בבל יש לו גם כן רקע. הרקע הוא סיפור, איזה סיפור היה לפני בבל? המבול, נכון? המבול, כן. המבול, משהו ממש לא נעים. זאת אומרת, יש אפשרות שהתוכנית של האנושות תיכשל. יש אפשרות כזאת. והארץ מלאך המס, הרשע הולך ומתגבר. בסופו של דבר, יש שלב שבו, איך אמרו הגלים, השמיים נופלים על הראש. כן? ידוע בכל ילד צרפתי לומד שאבותינו הגלים היו גיבורים והם פחדו רק מדבר אחד, שמא השמיים ייפלו להם על הראש. והשאלה היא מה התכוונו אותם גלים קדמונים שהילד הצרפתי המסכן צריך לזכור בעל פה שהם היו מפחדים שהשמיים ייפלו על הראש. השמיים, ברור למה הכוונה, השמיים זה מקום הערכים, הרי מה אנחנו שמים בשמיים? שמים בשמיים מה ש... מעורר אצלנו הערצה, היראה, אז יש יראת שמיים. ויש בשמיים, כן, ערכים של חסד, צדק, שלום, משפט, אמת, כל מיני ערכים כאלה. אבל למזלנו, הערכים האלה נשארים תקועים בשמיים. אנחנו לא צריכים להתמודד יותר מדי איתם, כי בארץ אנחנו לא מצליחים לעשות את הכל. לא מצליחים לעשות חסד כמו שצריך, צדק כמו שצריך, אמת, שלום. כל הדברים האלה קצת קשים לנו. אבל מדי פעם, יש איזה צרה, השמיים נופלים על הראש. פירוש הדבר, האדם באיזשהו שלב צריך לתת דין וחשבון על ההתנהגות שלו. החברה האנושית בכללה עומדת למשפט, ואז היא נכשלת. זה הסיפור של דור המבול. רבותינו אמרו שהדאגה של הדור שאחרי המבול הייתה כיצד למנוע את המבול הבא. ומתוך כך הם המציאו את המגדל. המגדל היה אמור למנוע מן השמיים ליפול. כלומר, במילים אחרות, איך האדם לא יגיע חייב במשפט. כלומר, הרעיון של הפיזור של האנושות ל-70 זהויות שונות, הרעיון הזה היה הצלה, הצלה של הזהות האנושית. עד כאן דבר? אני קצת מעריך בהקדמות, אבל אתם תראו שזה מאוד מעריך. יש רק בעיה אחת. בסדר, ניצלנו מן האחידות. אז מה קורה בסוף? מלחמה. חוזרים ההבדלים. אז שוב נלחם זה בזה. מה יהיה? כלומר, אנחנו נתונים בין שני צורות של גהינם. גהינם קוסמופוליטי אחידותי, וגהינם של מלחמות לאומיות של קבוצה אחת נגד השנייה. בתודעה של התרבות הכללית קוראים לזה המאבק בין ימין לשמאל. אני עכשיו לא דן מבחינת התולדה ההיסטורית של המושגים ימין ושמאל, מה זה מפלגות ימין, מפלגות שמאל וכדומה. אני מדבר פה על אינטואיציות יסוד שקיימות עד עצם היום הזה. הייתי אומר, המאבק שיש בנפש של כל אדם בין הנטייה הקוסמופוליטית לנטייה הפרטיקולריסטית. למה הכוונה? אני אגיד את זה באופן קיצוני מאוד. כן? מה שאני אגיד הוא לא נכון, כי הוא קיצוני. אבל הקיצוניות תאפשר לנו לבחון ערכי יסוד. אם אני קוסמופוליט, כלומר אזרח העולם, זה אומר שאני אוהב את כל האנושות, אבל אני שונא את עמי. האפשרות השנייה, אני מאוד מאוד לאומי. אני אוהב את עמי, ואני שונא את כל העולם. זה הקצוות. במציאות יש הרבה יותר נואנסים. סתם אדם אוהב את עמו, אוהב את האנושות. יש איזה מין מיזוג כזה. אבל הקצוות עדיין גורמות שבני האדם אינם מצליחים להגיע לאושר, של האושר באלף הפעם, שאנושיותם היה צריך להניק. היית צריכה להניק להם. ולכן מוכרחים למצוא פתרון. מהו הפתרון למאבק הזה, למתח האדיר הזה שהאנושות נתונה בו? התשובה היא פשוטה מאוד. ליצור במקום אחידות, אחדות. האחידות מוחקת את ההבדלים, האחדות משתפת את הנבדלים זה מזה במטרה משותפת. ולכן, ההשגחה העליונה המציאה הרעיון ליצור אומה נוספת, דיינו עם ישראל, שהאומה הזאת, במקום להיות עוד אומה בין האומות, היא עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב, כך שכל האנושות כולה יכולה להתייחס אל הנקודה האמצעית הזאת. כלומר, יש כמין גורם מווסת של הזהויות האנושיות השונות. במובן הזה, היהדות שונה מן הקולוניאליזם או מן האימפריאליזם התרבותי, שמבקש לכפות זהות אחת על כל הזהויות האחרות, אלא עד רבה, עם ישראל מבדיל את עצמו מכל העמים כדי לאפשר לכל העמים להתייחס. כל אחד מנקודת מבטו אל הנקודה המאחדת. במילים אחרות, אם הייתי אומר שאנחנו צריכים להעניק צבע לכל עם ועם, כן? צבע כחול, ירוק, אדום, צהוב וכו'. והיינו מחפשים מהו הצבע המאפיין את העם היהודי, מה תהיה התשובה? שקוף, שקוף, היעדר צבע. כך שמי ששקוף, כל הצבעים יכולים להשתקף בקרבו, כך שאם אתם תעשו למשל אינטגרל של כל הבדיחות על צוללות, אז תוכלו לגלות מי זה עם ישראל. אתם יודעים שיש בבדיחות על צוללות, אומרים שבצוללת אחת נמצאים רוסי, אמריקאי ויפן. או יש גרסה אחרת, עם בדיחה אחרת על צוללת, ששם נמצאים סנגלי, קנדי וארגנטינה וכדומה. אם אתם תקחו את כל העמים כולם, תכניסו אותם לצוללת ותנערו כמו שצריך, בסוף תקבלו את עם ישראל, שהוא מהווה כמין גשר כזה של ונברחו בכך כל משפחות האדמה. מכוח ההתייחסות של כל העמים אל האומה הזאת, מתוך כך יש תקווה לתיקון. הייתי אומר שמה שאני אומר הוא קצת מסוכן. תארו לעצמכם שאתם נכנסים לאיזשהו חדר שבו נמצאים 200 איש. אתם נכנסים לחדר, אתם האדם ה-201, ואתה אומר שתי מילים בלבד. אני ואתם. זהו. שתי המילים האלה יוצרים בהכרח מתח. ואז או שדוחים אותך, או שמקבלים אותך, אבל יישאר אדיש אי אפשר. ברגע שאברהם עובר מעבר אחד, וכל העולם מעבר אחד, התגובה האוטומטית היא האנטישמיות. כלומר, האנטישמיות היא תולדה הכרחית של עצם מיותנו נבדלים. אנטישמיות זה אחד הביטויים של השנאה. כלומר, אנחנו מייצרים שנאה. אבל כל פסיכולוג יודע שאם אני מסוגל לסנוע אותך, סימן שאני גם מסוגל בבוא הזמן גם לאהוב אותך. כלומר, התוכנית פה היא תוכנית עם נשימה ארוכה. התחלנו אותה לפני 4,000 שנה, והיו, שרנו, הדיאלקטיקה מאוד מעניינת של זמנים של אהבה, זמנים של שנאה. ואנחנו היום אולי באחת המערכות האחרונות שצריכות להכריע את גורל האנושות, אבל צריך להבין שעל זה מדובר. מדובר עכשיו בעצם על השאלה של תיקון העולם בכללו, אם הוא אפשרי או לא אפשרי, האם אנחנו מדברים שטויות, או האם אנחנו רציניים במה שאנחנו טוענים. כן, בבקשה, אדוני.
השאלה, כאילו, ההסתכלות שעם ישראל הוא שקוף.
כן.
אז...
האספקלריה של העולם כולו אומר, אבל... כן.
כן, השאלה, אם יש לנו ערך, כאילו, ערך עצמי לפני עצמנו, ואז יכול להיות שלפני שאנחנו יוצאים החוצה על... להיות קוסמופוליטים, אנחנו באמת צריכים לאהוב את עמנו לפני זה, או שזה מהות התפקיד, זה מהות העניין, להיות שקוף.
תראה, הייתי אומר ככה, מדינת ישראל היא המדינה היחידה שבה אין יהודים. שמת לב לזה? בכל העולם כולו מצאתי יש יהודים. יש יהודים בתימן, בארצות הברית, ברוסיה, צרפת, סנגל וכדומה. במדינת ישראל, אני יודע שיש צרפתים, אמריקאים, רוסים, לבנים. איפה היהודים? זה לא במקרה. כלומר, השאלה אם אתה יכול לתת צבע ספציפי לזהות היהודית, כמו שאתה הצעת. אתה הצעת שתהיה איזו זהות עצמית. התשובה היא שאין כזאת. הייתי אומר את זה כך. חז"ל אמרו, ישראל נקראים אדם, נכון? אדם אתם לאום השם, אתם קרויים אדם. מה זה להיות קרוי אדם? שהייעוד של הזהות הישראלית זה האדם. ואין אומות העולם קרויים אדם. כלומר, אצל אומות העולם לא מצאנו שיש ייעוד להיות האדם, אלא להיות סוג מסוים של אדם. למשל, הרוסי מבטא אופן מסוים להיות אדם. הסנגלי, אופן אחר להיות אדם. יש מקום לספק לגבי הבלגים, האם הוא גם כן מהווה איזו צורה מסוימת של הזהות האנושית? יש מקום לדיון. מה אתה אומר?
הבלגים אין להם משמעות.
אין משמעות? תגיד את זה למי לבלגי, אני רואה.
אמרת את זה לבלגי.
טוב, בקיצור, על כל פנים. מה שאין כן בישראל, הזהות שלנו היא האדם. יעיין נא כבודו בספר הכוזרי, ברב יהודה הלוי, שמדבר על הסגולה הישראלית, הוא אומר שזו סגולה נמשכת מהאדם הראשון. מעניין. כן, כלומר, זה סגולה שהיא ביסודה אוניברסלית. כמובן שעצם היותנו מיוחדים כל כך, וזה שאנחנו כלליים כל כך, זה עושה אותנו שונים מכולם. או כמו שבא מאיזה סופר צרפתי אחד אמר, היהודים הם בדיוק כמו כולם. הם רק קצת יותר כמו כולם מכולם. כן, זה אומר, קצת, משהו. אנחנו יותר מכולם מכולם.
מי אמר
כן.
את זה?
ארנולד מנדל. כן, סופר יהודי צרפתי שזכיתי להכיר, שכתב את זה בספרו Nous autres les Juifs. זה אומר לך משהו. כן. כן, בבקשה.
אני לא כל כך מבין
שני דברים. א', למה הקוסמופוליטיות מחייבת בקיצוניות של השנאה של העצמי או של האומה שלי? ודבר שני, אם זה אכן כך, אז עם ישראל צריך לשנוא את עצמו במיוחד אם הוא כל כך...
נכון. כלומר, אתה שואל פה שתי שאלות. השאלה הראשונה, אתה אומר, מדוע הקוסמופוליטיות בקיצוניותה גורמת לשנאה עצמית? התשובה היא פשוטה. כי העצמיות שלי היא מסך מבדיל ביני לבין הכל. ולכן עם ישראל שונא את עצמו מאוד, אנחנו העם היחיד שלא חושב שהוא עם סגולה. שהמושג של הסגולה הוא... אגב, היהודי קם כל בוקר עם השאלה של הצדקת עצם זהותו. שמת לב לזה? האיטלקי הנורמלי קם בבוקר, הוא לא שואל את עצמו אם זה בסדר שאיטליה קיימת. הוא שואל את עצמו האם איטליה מתנהגת כראוי, אם הוא אדם מוסרי. אבל הוא לא שואל את עצמו, אולי כדאי, אולי הגיע הזמן לפרק את הזהות האיטלקית. נכון? זה משהו מאוד מיוחד. לנו יש שנאה עצמית מאוד רצינית, שהיא נובעת בעצם מהמודעות הגבוהה לשליחותנו האוניברסלית, אבל כיוון שזה לא מתוך עומק של חוכמה, אז יש הרבה שטויות שנאמרות בדרך. אני כן רוצה להתבונן קצת שוב ונברכו בך כל משפחות האדמה, ומתוך כך אנחנו נגיע לנושא הספציפי שלנו. יש בספר בראשית, בפרק י' פסוק למד א', איך כתוב שם? בראשית פרק י' פסוק למד א', לא זוכרים? אז אני אנסה לזכור, אלה בני שם, למשפחותם ללשונותם, בארצותם לגוייהם. מה פירוש הדבר? זה רשימה, כלומר, בסיומה של הרשימה של בני יפת, חם, נו, שם, אז בסוף יש רשימה, אלה בני שם. שוב אני מבקש שתשתדלו לזכור, זה ארבעה מילים. למשפחותם ללשונותם, בארצותם לגוייהם. אני חוזר, אני אפילו אעזור לכם, תעשה שתי קבוצות. אלה בני שם, למשפחותם ללשונותם, למשפחותם ללשונותם, משפחות שלם, בארצותם לגוייהם. שימו לב שזה שתיים ושתיים. זה הקבוצות האנושיות. כשיש קבוצה אנושית גדולה, איך קוראים לזה? אז התורה נותנת לנו שני ביטויים שונים. או משפחות, או גויים. מה ההבדל בין משפחות לבין גויים? פשוט מאוד. בין משפחה למשפחה, מערכת היחסים הצפויה היא של שלום. אנחנו אמנם שתי משפחות שונות, אבל אולי נאכל ביחד בשבת, אולי נחתן את הילדים שלנו, אולי נצא לפיקניק. נלווה קצת כסף אחד לשני, נעזור אחד לשני. בין משפחה למשפחה יש אהבה. לפעמים יש מריבות, אבל כשיש מריבה בין משפחה למשפחה, זה יוצא דופן. מה בין גוי לגוי? גויים, כוונה מדינות, אומות, המצב הנורמלי זה המלחמה. כי ברגע שאני הקמתי את המדינה, יצרתי את הזר. הזר מופקע מן האנושיות. אני מיקרו-אנושות, והזר הוא מחוץ. לכן יש מה שנקרא זכויות האדם והאזרח. זכויות האדם זה העיקרון, למעשה זה זכויות האזרח. לפעמים גויים לא נלחמים זה בזה. לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו את מלחמה. פינוש. אם כן, מה קרה באנושות? אני חוזר. למשפחותם, ללשונותם, וארצותם לגוייהם. קרה משהו. האנושות הידרדרה. ממשפחות לגויים. מה שאפיין את המשפחות כמשפחות, התורה אומרת זה הלשונות. למשפחותם, ללשונותם. מה זה לשונות? מישהו יודע מה זה לשון? אל תפחדו, אני לא נושך. מה? זה בדיוק ההפך. שפה זה בחוץ. מן השפה ולחוץ.
לשון.
כן? לשון זה מה שלש. נכון? זה לש. זאת אומרת שהלשון זה התוכן הפנימי. איך קוראים לזה בעברית של ימינו? התרבות. כלומר, מה שמאפיין את הקבוצות האנושיות וגורם להם להיקרא משפחות, זאת התרבות שלהם. השפה זה רק הקומוניקציה, אבל הלשון זה בפנים. מה גורם להם להפוך לגויים? בארצותם לגויים, כשההגדרה היא טריטוריאלית, נוצרת המדינה. היא פורמלית, ואז יש לה חומת הגנה נגד הזר. כלומר, בעצם הלאומיות היא, אני אגיד כאן משהו מסוכן, ומה אני מוכן להגיד את הדבר מסוכן אם תשמעו מה שיש לי להגיד על זה אחר כך. הלאומיות היא האסון של האנושות. זה בעצם מה שהמציא את המלחמה, המעבר ממשפחות לגויים. מה אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם? לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך ואשך לגויים. גדול. עוד אחד. אמרנו שזה אסון. 70 גויים יש כבר. אתה רוצה לעשות עוד גוי 71? ונברחו בך כל משפחות האדמה. או, אז זה מעניין מאוד. בעצם אתה תקים את הלאומיות הכשרה היחידה בעולם. לאומיות שכל ייסודה היא נוסדה כדי להפוך מחדש את הגויים למשפחות. אם כן, זאת לאומיות כשרה היחידה בעולם. כי היא ביסודה לא אגואיזם מורחב, כי היא מלכתחילה אלטרואיסט. מובן? בסדר. אז אם כך, אנחנו רואים שהתפקיד של עם ישראל, כפי שהוא מוגדר בתורה עצמה, איננו תפקיד אינדיבידואליסטי. כלומר, אין לנו עניין פה לחנך בני אדם פרטיים. אלא, אם אנחנו רואים את התוכנית של אברהם, התוכנית של אברהם, הייתי אומר שהיא תוכנית מדינית, פוליטית, במובן הרחב של המילה. כלומר, אפשר לומר שלפני ההתגלות של הקדוש ברוך הוא אל אברהם, אברהם עסק בדת. הוא היה מלמד את כל בני אדם, שיש אל אחד וכו'. הוא עסק בדת. אמר לו הקדוש ברוך הוא מספיק עם דת, תעסוק בפוליטיקה. זה בעצם המעבר של ה... זה בעצם מה שיסד את היהדות, התוכנית הפוליטית. במובן הזה זה ההפך הגמור ממה שהנצרות רצתה לעשות. הנצרות בעצם מהווה נסיגה מבחינה יהודית בנושא הזה. מאחר והנצרות החליטה שהנושא המדיני איננו מעניין אותה, כי עם הנפש הפרטית. אני לא יכול לא לחשוב למשל על ספר שכתב אחד בשם ויקטור הוגו, שמעתם עליו, בשם עלובי החיים, למי זה רב. בוודאי שמעתם על הספר. בספר עלובי החיים, מה? אין שום בעיה, זה בסדר. גם לי יש חסרות. בספר עלובי החיים אנחנו רואים תזה מאוד מעניינת. זה אגב ספר נפלא, מבחינה ספרותית, משהו שגר. מה שהוא מתאר שמה זה המסכנות של החברה. אבל בעצם מה התזה שעומדת ביסוד הספר? התזה היא העולם רע. ומדוע העולם רע? בגלל שמי שמחליט בעולם זה המדינה. והמדינה היא מכונה אכזרית. ולכן האדם הפרטי בקלות גדולה מאוד יכול ליפול למסכנות. זה בעצם התיאוריה שיש מאחורי זה. אבל אפשר להמתיק את הגלולה הזאת על ידי מעשים של חסד מוחלט של אנשים פרטיים. אדם שמוכן למסור את עצמו עבור הזולת, עבור המסכן, הוא יכול להפוך את החיים לחיים טובים. אבל המדינה כמדינה איננה הנושא. הפרט הוא הנושא. זה בדיוק ההפך הגמור של התוכנית של אברהם אבינו, שהוא רוצה לא להתעסק בפרטים, הוא רוצה להתעסק במדינות. אם תסתכלו בספר זכריה, כתוב שם, יש שם תיאור של מלחמה, המלחמה האחרונה בהיסטוריה, מה שבספר יחזקאל מכונה מלחמת גוג ומגוג, יפה מאוד. אז בספר זכריה זה לא נקרא כך, אבל יש תיאור שם של מלחמה גדולה, של כל הגויים שבאים על ירושלים למלחמה ואחרית הימים. בסוף, תמיד, happy end, מי מנצח? אנחנו, עם ישראל מנצח. אבל יש, בסוף קורה משהו מעניין. יש תיאור של מה שקורה אחרי המלחמה. אחרי המלחמה באים הגויים להשתחוות בבית המקדש בחג הסוכות. כן, סוכות, החג של כל האנושות. לעומת חג הפסח, שהוא מיוחד לנו. פסח אומרים, שפוך חמתך אל הגויים אשר לדעוך. חג הסוכות, 70 פרים של 70 אומות העולם, לכפר על כל העולם. חג אוניברסלי כזה. אבל מה שמעניין, מי מגיע? הכתוב אומר כך, והיה הנותר מכל הגויים הבאים על ירושלים למלחמה, ועלו מדי שנה בשנה בחג הסוכות להשתחוות למלך השם זהות. ואם מישהו לא ירצה לעלות, אז יש שם עונש, העונש שלא יהיה גשם. כתוב, ואשר לא יעלה מכל משפחות האדמה, לא עליהם יהיה גשם. ואם, עכשיו, תגידו לי, המצרים, מה אכפת להם במצרים שאין גשם, הרי יש נילוס? לכן מוסיף הכתוב, ואם משפחת מצרים לא תעלה, אז תהיה מגפה. זאת אומרת שאנחנו רואים שהכתוב מכנה את מה שנשאר מן הגויים משפחות. כלומר, בעצם התוכנית האחרונה היא ההצלחה של התוכנית של אברהם להפוך את הגויים למשפחות. אם זה עובר דרך מלחמה, עובר דרך מלחמה, לא הכרחי שזה יעבור דרך מלחמה, יש כמה דרכים אלטרנטיביות. על כל פנים, זאת היא התוכנית הכללית. אם אני צודק בכל מה שאמרתי עד עכשיו, אז כל מה שאני מספר לכם, כל מה שאתם מצפים ממני לספר לכם הערב, הוא מיותר לחלוטין. ואני אסביר לכם למה. כי אני ואפי וכל הארגון שאנחנו הקמנו ברית עולם, עוסק בדיוק בהפך מכל מה שסיפרתי עד עכשיו. אנחנו פונים אל גויים, וגויים פונים אלינו, באופן פרטי, מקבל הדרכה מתוך היהדות וכו'. זה לא נורמלי. אם אני צודק, היה צריך להיות שראש ממשלת ישראל ונשיא מדינת ישראל יפנו אל הנשיאים ולמלכים של העולם כולו ויסבירו להם כיצד להפוך את מדינתם לקודש. נכון? איך כתוב בנביא זכריה? פרק ב' הבא, לא פרק י' אלא פרק ב'. אבל זה כבר אפשר להירדם כי זה בהפטרה של חנוכה. בחנוכה אנשים עייפים, חושך, קור, זה. שם נאמר, רוני ושמחי בציון, כי הנני בא ושכנתי בתוכך נאום השם, ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא. מה זה גויים רבים בשפת התנ"ך?
רביונים.
אומות, אומות שלמות. ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא. והיו לי לעם. איך יהודי יכול לקרוא פסוק כזה בלי לראות? מה זה להיות לשם לעם? עם השם זה אנחנו. מה אומר הנביא? גויים רבים יהיו לי לעם. ומה עם הייחוד של עם ישראל, אה? יש המשך, ושכנתי בתוכך. אל תדאג. כלומר, האומה הישראלית הופכת מאומה בין האומות למין מרכז חיים, איזה מין לב אורגני כזה. בסדר? אני זוכר פעם לפני שנה בערך, אני הוזמנתי לאיזה סימפוזיון רבני בנושא ישראל ואומות העולם. הושיבו אותי באמצע, מצד שמאל שמו, היה רב מצד שמאל, רב מצד ימין. הרב שמצד ימיני הסביר שהיהדות זה סוג של הומניזם. הרב שהיה מצד שמאלי הסביר שהיהדות זה סוג של גזענות. שאלו אותי, ומה אתה אומר? אמרתי, היהדות זה סוג של אורגניזם. כלומר, למה להגיד לסלוא את כולם או לאהוב את כולם? יש מין אורגניזמוס כזה, זה מין לב באיברים. כן, זה רבי יהודה הלוי אמר, זה לא אני אמצא איתו. כלומר, הפוך חוזר. אז אם כן, אם אני צודק, יוצא שהתוכנית צריכה להיות תוכנית מדינית. עם ישראל, מדינת ישראל, צריכים לשלוח שליחים אל הממשלות השונות ולומר להם, הנה, יש לנו תוכנית בשבילכם כיצד להיות עם קדוש.
אבל לפי מה שאמרת, זה לא יכול להיות מדיני, זה צריך להיות משפחתי, שבטי כזה.
לא, זה צריך להיות שעם ישראל כגוי, הרי אמרנו, ועזך לגוי.
אבל הוא לא יפעל מול, הוא לא פועל מול ממשלות.
ודאי שיהפוך, מול ממשלות. להסביר להם כיצד להפוך מגויים למשפחות. נכון? פונים אל הגויים והופכים אותם למשפחות. זה שמעתי שפעם באיזה חיידר במזרח אירופה, יש ילד שקרא את הפסוק בישעיהו, לא יישא גוי אל גוי חרב. התחיל לבכות. אבל למה אתה בוכה? מה, אם הם לא נלחמים זה בזה, מלחמו נגדנו. בואו. אז ככה היה ראוי להיות, אבל עד כמה שאני הצלחתי להבין, בלשכת נשיא המדינה ובלשכת ראש הממשלה, עוד לא בשילים לרעי.
מה?
עוד לא בשילים לרעי, כן.
מה, כאילו יש, זה נראה שיש מתח בין ההפטרה של סוכות וההפטרה של חנה.
למה?
זאת אומרת, כאילו, כי פה מתואר, זה מתואר שנלפו גויים רבים. הם, זה בסדר שהם גויים, צריכים להיות במעמד של גויים.
נכון. אבל יש שם הם הולכים למשפחות.
כן, וזה לא, וזה עוד יותר, זה מופיע שכאילו הם באים להילחם כגוי, בגלל שהם גויים באים להילחם, ואחרי זה הצורך הוא כלפי משפחות. וזה שאלה, השאלה השנייה היא, אם השורש, אם שורש הדבר שיוצר את הגויים זה הארצות, אז איך מבחינה מציאותית, איך כאילו הכל נהיה מרחב חיים בלי גבולות, איך ההתנהלות...
מהיום?
לא, בהנחה, כאילו
כן, אבל...
השאלה אם כאילו הרצות זה צורך, זה נולד מצורך מסוים, איך כאילו... איך השפה הופכת להיות מגויים למשפחות?
כן, ברור. כלומר, מה שאתה אומר שיש מתח בין ההפטרה של סוכות להפטרה של חנוכה, אני מסכים בהחלט. ויש שלבים שונים, יש תסריטים שונים, אופציות שונות שהכתוב מביא בפנינו. בנוסף לכך, זה שאני אוהב את הארץ, לא בהכרח מנתק אותי מן המוסר. ובשביל זה בדיוק יש עם ישראל. ההשפעה העצומה שיש לעם ישראל על האנושות היא בעצם זו ששינתה את האנושות בהרבה. לא הכל נעשה על ידי היהודים, זה נכון, אבל חלק מכריע וחשוב של ההתפתחות האנושית בא בהשפעת עם ישראל. כפי שנשאלתי לאחרונה, שאלו אותי, מה אתה אומר על זה שהיום רוב האוכלוסייה היהודית במדינת ישראל סבורה שעם ישראל הוא עם סגולה? אז אני אמרתי שזאת השפעה של הגויים עליהם. כי הגויים, הם כל הזמן אומרים שעם ישראל זה עם סגולה. והראיה, שהנוצרים אומרים שהם ישראל. האסלאם טוען שהוא יורש את ישראל. ובכלל, במדיה העולמי יש אובססיה מתמדת של היהדות ושל מדינת ישראל. אז כנראה שהעולם חושב שאנחנו עם סגולה. ואם גם היהודים חושבים את זה פתאום, סימן שהם הושפעו מהגויים. ברור? אם כך, מה אנחנו צריכים לעשות כעת? כעת אנחנו עושים דבר שהוא לא נכון, והוא לפנות אל הגויים כפרטים. מדוע? בגלל שהתהליך עוד לא בשל, כשאמרתי לכם, ולכן אנחנו בינתיים בהמתנה, ואנחנו עובדים בשינוי התודעה הציבורית בעולם כולו וגם במדינת ישראל. אולי אני אסביר בדיוק את הרקע של מה שקורה עכשיו. אנחנו היום, כבר מזה 63, כמעט 64 שנים, נגאלנו. אנחנו מאז ה' באייר תש"ח יצאנו מן הגלות. זה כבר חתיכת זמן מאוד רצינית. כבר הרבה זמן מאז שירושלים שוחררה וכו'. והעולם עומד בציפייה. מה יש ליהודים לומר לנו? צריך לדעת שזאת באמת הציפייה. אבל הייתי אומר שהדבר מחריף עוד יותר בעקבות עובדה מאוד מעניינת. היום אנחנו נתונים במאבק בין גושי על פני כדור הארץ. המאבק הבין גושי הזה מתמקד בין ארבעה מוקדים שמתחרים על ההגמוניה הרוחנית, על התרבות האנושית. עד היום הזה, באלף שנה האחרונות, אולי 500 שנה האחרונות, ההגמוניה התרבותית נתונה בידי העולם הנוצרי מערבי. עד היום הזה, עדיין העולם המערבי נוצרי הוא זה ששולט בכיפה מבחינה תרבותית. למרות כל מיני התנגדויות, יש כאלה שמנסים היום להפך את הגלגל, היותר אגרסיביים זה העולם המוסלמי. יש עוד מוקד שלישי שקיים, יותר שקט, יותר ידידותי למשתמש, זה המזרח הרחוק. במיוחד אני מדבר על המשיכה שהבודהיזם למשל מהווה עבור העולם המערבי. והמוקד הרביעי, שכעת לא פעיל, זה העם היהודי.
זה
מי? העם היהודי. העם היהודי יש לו כנראה גם כן איזשהו ייעוד בנושא הזה, והמודעות לא כל כך גבוהה בתחום הזה. אבל צריך לדעת שיש לנו גם כן מה לומר. הייתי אומר שהיום בין במשקה סכסוך המזרח תיכוני, ארץ ישראל, מדינת ישראל, נפגשים שלושה מתוך הארבע מוקדים. היהדות, הנצרות והאסלאם. ואנחנו עשויים בהחלט להימחץ בין שני הגושים. להיות הקורבן של המאבק הזה. וכמובן, מה שעושים במצבים כאלה, נלחמים. אני מבין, כלומר, אתה אומר מדוע שאדם לא יהיה מוסלמי ובנוח, נוצרי ובנוח. כן, הדבר הזה הוא אפשרי אחרי כמה תיקונים, כן? כלומר, לא כך פשוט להיות נוצרי ובנוח. הבעיה היא שכל זמן שאנחנו מאמינים מאוד בזה שאם עם ישראל איננו מוכר בתור מקור האורה, אנחנו מעוותים את דרכיהם של הנוצרים ושל המוסלמים. כלומר, הנצרות והאסלאם קמו מתוך איזו אי הבנה בסיסית. אי הבנה של האופן של התפשטות האורה בעולם. רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי אומר דבר מאוד מעניין בנושא הזה. הוא אומר, מה הביקורת שיש ליהדות כלפי הנצרות והאסלאם? זה מאוד מעניין. היית חושב ביקורת תיאולוגית? לא. רבי יהודה הלוי אומר, הראיה שהנצרות והאסלאם סטו מדרך הישר, זה שהם אינם יודעים את כיוון התפילה. לאיזה כיוון צריך לפנות כשאתה מתפלל? מאוד מעניין. זה מה שהוא מצא רבי יהודה הלוי להגיד עליו. זה הכל, רק ישנו את כיוון התפילה יהיה בסדר. פשוט מאוד, אם המוסלמים פונים למכה, ואם הנוצרי פונה מנטלית לרומא, אז זה סימן שהמקרה ההיסטורי הוא זה שגרם להתפתחות הדתית שלהם. ואנחנו, אם אנחנו משקרים להם ולא מספרים להם שהאור בא מציון, אנחנו משאירים אותם באפלתם. ולכן הם זקוקים מצד האמת. הם זקוקים לזה שתהיה הכרה שלומר במרכזייה לבחינת הדתות שצריכה לקום בירושלים. יש בספר בסירותי נעמה פיפיב, זה באחד מספרי תרעשה, והסירותי נעמה מפיו ושיקוצה מבין שיניו והיה ונותר גם מול אלוהינו, אומרת הגמרא שעתידים אלופי יהודה ללמד תורה בתיאטראות ובקרקסאות שברומא. כלומר, יש לנו בתיאטראות והקרקסאות מה ללמד. כלומר, הייתי אומר שאפשר לדבר על תעודת ישראל שהולכת ומתפשטת בעולם דרך הנצרות, דרך האסלאם. אבל השאלה היא, האם יש לנו ערובה נגד הסטיות? אם אין מרכז בירושלים, כל אחד יכול לסטות לכיוון שלו. ולך תדע לאן זה יגיע. אני תמיד אומר שצריך בבוא הזמן להקים בירושלים 141 ישיבות. 70 ישיבות לאומות, 70 אומות העולם. ועוד 70 ישיבות נוספות ליהודים שילמדו מה מלמדים ב-70 ישיבות האלה. ועוד ישיבה אחת מרכזית כדי לתאם בין כל זה. זה סך הכל 141 ישיבות. אני רוצה לספר לכם סיפור שקרה לפני 100 שנה. רוצים? או שלא רוצים לתת לי. אני פשוט, אני חושב שגם לי יש זכות לדבר. ולפני 100 שנה, באיזה כפר בדרום איטליה בשם סן ניקנדרו. מכירים את הסיפור?
מושב אלמה.
יפה, אני רואה שאתה בעניין.
כן.
היה, יש כפר, הוא קיים עד עצם היום הזה. זה סיפור מדהים באמת, סיפור היסטורי אמיתי. בעיירה סן ניקנדרו. זה אזור, דרום איטליה זה האזור הנחשל, אנשים שמה לא יודעים לקרוא. חקלאים פשוטים. אווירה של מגילת רות. והיה שם איזה אדם בשם מנדוצ'ו. מנדוצ'ו הזה לא ידע לקרוא כמובן, אבל גייסו אותו במלחמת העולם הראשונה. הוא נלחם באוסטריה שם, במסגרת השירות הצבאי שלו לימדו אותו לקרוא. חזר לכפר, קנה ספר כתבי הקודש, כן, תנ"ך עם ברית חדשה. והתחיל לקרוא. בא, כומר, אומר לו, אל תקרא. אומר, אני כן קניתי, אני רוצה לקרוא. קרא. הסתגר בביתו, קרא את התנ"ך, והגיע למסקנה שהנצרות איננה אמת ושהיהדות צודקת. אבל הוא לא ידע שיש יהודים בעולם. הוא חשב שזה סיפור של העת העתיקה. אז הוא החליט להיות היהודי הראשון החדש. והוא התחיל לשכנע אנשים מסביבו, ואז הם שאלו את עצמם, איך עושים קורבן פסח? אז התחילו למרוח את הדם על מה שקורה במזוזות, והתחילו לקיים את היהדות לפי הבנתם, לא בשלו גדי בחלבים רוב וכו'. והתחילו לקרוא להם בכפר היהודים. באיזשהו שלב נודע להם שיש יהודים באיטליה. מהפכה, שולחים מכתב לרב הראשי ברומא, אומרים לו, איזה יופי, שמענו שיש יהודים בעולם, תעשה בשבילנו משהו, הרב שולח להם סידורים ותליתות. וזהו, ממשיכים את החיים שלהם. במלחמת העולם השנייה, הפשיסטים התחילו לרדוף אותם בתור יהודים, כי הם היו בעלי ברית של הגרמנים. וכשאיטליה שוחררה על ידי בנות הברית, הגיעו לשם יהודים מהבריגדה, שעברו דרך איטליה, ועל המסעיות שלהם היה מגן דוד. מנדוצ'ו רואה את זה, אומר, מגן דוד, אני מכיר את זה מהתלית. עוצר אותם, פוגש אותם, יהודי מארץ ישראל, זה יהודי מן ההלל, מהקיבוץ. ואז ככה נוצר קשר, קבוצה גדולה התגיירה, נימולה, עלתה לארץ למושב אלמה שבגליל. עד היום הזה הצאצאים שלהם נמצאים בכל מיני מקומות בארץ.